אוקיי, אז ברשותכם נדלג על פסקה ה', היא קצת קשורה לפסקה הקודמת, ונתחיל סוגיה שלמה, פסקה ה'. במשיח בן יוסף מתגלה התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמם. אמנם התכלית האחרונה אינה התגדרות התייחדות הלאומיות בלבדה. פסקה ו' אני קורא. כי אם השאיפה לאחד כל באי העולם למשפחה אחת, לקרוא כולם בשם השם. אומר הרב, ואף על פי שזה צריך גם כן מרכז מיוחד, מכל מקום אין הכוונה כולה רק המרכז, כי אם פעולתו גם כן על הכלל הגדול. ושצריך העולם לעבור, הייתי שם שמם, מעניין הלאומיות. מעניין לבדוק בכתב יד אם יש שם באמת מם, כי ההסבר הוא חייב, אנחנו חייבים את המם. וכשצריך העולם לעבור מעניין הלאומיות אל הכללות, צריכה להיות גם כן כן עריסה אל הדברים שהושרשו מצד הלאומיות המצומצמת, שיש עימה המגרעות של אהבה פרטית יתרה. על כן, עתיד משיח בן יוסף להיהרג, ומלכות אמיתית וקיימת תהיה משיח בן דוד. וכשמידת הכוסף אל הטוב הכללי מגיעה לביטול ערכה של התייחדות הלאומיות, הנה עוד צעד אחד, והרע יהיה מבואר גם כן מחיי היחידים. נמצא שביטול היצר הרע והריגת משיח בן יוסף קרובים הם בעניינם זה לזה, כי יסודם ושורשם הוא בעצם אחד. אנחנו נצטרך לברר את הסוגיה הזאת. לפיכך נחלקו חז"ל בפרק החליל במסכת סוכה על הפסוק והביטו את אשר דקרו, מביאה שם גם מחלוקת שתי דעות, אם הוא על משיח בן יוסף שנהרג, הוא זה שידקר במרכאות, או על יצר הרע שנהרג, שהוא זה שידקר. טוב, הפסקה הזאת פסקה חשובה מאוד, יש בה קודם כל כל מיני, הייתי אומר, עקרונות יסוד מבחינת התודעה, ובית יש גם נפקמינות מעשיות. הפסקה הזאת יכולה להסביר לנו הרבה מאוד דברים שאנחנו פוגשים, לא הייתי אומר בשנים האחרונות, אולי כבר ב-40 שנים האחרונות. טוב, בואו נתחיל. הייתי מציע, כדי שיהיה לפנינו קצת יותר קל לעבוד, שיהיה ספר אורות לכל אחד. בסדר? כי אנחנו נצטרך קצת לדלג על הערים, לקפץ על הגבר. בואו ננסה להבין לפחות את החלק הראשון של הפסקה. יש כאן בעצם שני חלקים בפסקה הזאת. החלק הראשון מההתחלה עד על הכלל הגדול, זה הייתי אומר יותר העקרונות הרעיוניים, הרוחניים, וכשצריך העולם לעבור, זה החלק השני, זה כבר יותר הביטוי המציאותי בהיסטוריה, איך זה יתגלה. אז בואו נתחיל את החלק הראשון של הסוגיה במשפט הראשון. במשיח בן יוסף מתגלה התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמה. טוב, אז אולי זאת הזדמנות טובה להגדיר פעם אחת את ההגדרה שנקראת משיח בן יוסף. מה זה משיח בן יוסף? קודם כל צריך להבין, ואחר כך מתוך ההבנה צריך להבין למה באמת במשיח בן יוסף מתגלה התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמה. כדי להבין את זה, אולי מקום אחד, הגאון מבין להעריך בזה בהרבה מאוד מקומות בספר כל התור. הייתי אומר הבסיס של ספר כל התור זה ההבנה של ההגדרה הזאת שנקראת משיח בן יוסף. אבל כדי להבין את זה אולי בצורה קצת יותר פשוטה, אז ידוע שהרב קוק הספיד את הרצל. כשהרצל נפטר, אז יש הספד, המספד בירושלים. בספר מאמרי ראייה זה מופיע בעמוד 94. ושם הרב רואה בהרצל בחינת משיח בן יוסף מבחינה מסוימת. אז אולי דרך כאן אפשר אולי להבין קודם כל את ההגדרה בכלל שנקראת משיח בן יוסף. אז אני אקרא כמה שורות ברשותכם. והנה חז"ל אמרו שההספד שדיברנו כאן, הפסוק שהרב מביא כאן, והביטו אל אשר דקרו, שמופיע בסוף הגמרא במסכת סוכה, והנה חז"ל אמרו שהספד זה לפי דעה אחת יהיה על משיח בן יוסף שנהרג. וצריך להבין בכלל למה אנו צריכים לשני משיחים, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. והרי התכלית המכוון הוא שנשיא אחד יהיה לכולם, ודוד עבדי נשיא להם לעולם. כלומר, למשל, הגאון מבין למדייק מתוך הפסוק שנאמר אשר חרפו עקבות משיחך, לא נאמר עקבות משיחך לשון יחיד, אלא עקבות משיחך לשון רבים. משמע אמר הגר"א שיש שני משיחים, משיח אחד נקרא משיח בן יוסף, משיח שני משיח בן דוד. הקדמה לפני שנכנס לכאן לסוגיה. עם ישראל הוא כולל בתוכו 12 שבטים. בתוך 12 השבטים האלה יש בעצם שני שבטים מרכזיים שחזל קראו להם, למשל בתחילת פרשת ויגש, כשיהודה ניגש ליוסף, שהוא לא ידע שמדובר על יוסף, שהוא משנה למלך. אז המדרש ברבה, בעיקר בתנחומה, מתאר שבעצם היה שם מפגש בין שני מלכים, בין נקרא לו מלך יוסף לבין מלך יהודה. זאת אומרת, אף על פי שיש כלל ישראל שהוא לפני החלוקה הפרטנית של 12 שבטים, ואף על פי שיש חלוקה פרטנית של 12 שבטים, בתוך 12 השבטים האלה יש 12 מרכזים, יש שני מרכזים, שמרכז אחד נקרא יהודה, מרכז שני נקרא יוסף. אם אני רגע אגיד בצורה יותר כוללת, לאה ושפחתה, רחל ושפחתה, יש מרכז אחד שהוא שייך ללאה, ומרכז שני שהוא שייך לרחל, אם אפשר לומר, שני בתי האב של האומה הישראלית, פלוס בילה וזלפה, שהמרכז של לאה הוא יהודה, והמרכז של רחל הוא יוסף, ובפרט שבט אפרים ביוסף, תכף נראה. אם כן, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד שבא מיהודה, אלה בעצם שני הכוחות, שהם שני מרכזי הכובד של האומה. אני אקח דוגמה, קוף האדם מכיל הרבה, ברמה פיזיולוגית, הרבה איברים, הרבה כוחות חיים. יש שני מרכזים בגוף האדם, מוח ולב. אז נכון שיש גם יד ויש גם רגל ויש גם קיבה ויש גם ריאות ויש גם מערכת נשימה ומערכת העיכול וכו', כל זה נכון. שורה האחרונה, הלב והמוח הם שני מרכזי החיים, הם מזרימים את החיים מוחית וליבית לכל הגוף, ואם חס ושלום יש פגיעה באחד מהם עד כדי פגיעה אנושה, התוצאה היא מוות. כלומר, זה לא מוות של המוח, זה מוות של הגוף, זה מוות של כל האורגן כולו, כי המוח והלב הם בעצם מעבירים חיים, כל אחד לפי עניינו, לכל הגוף כולו. לכן גם בעם ישראל יש שני מרכזים. יש מרכז אחד נקרא לו יוספי, ויש מרכז שני נקרא לו יהודאי. משיח בן יוסף, משיח בן דוד שבא מיהודה, משבט יהודה. אומר הרב, קודם כל, למה בכלל צריכים שני משיחים? ואחר כך, מה בעצם התפקיד של כל אחד מהמשיחים האלה? ואחר כך, מה בעצם היחס בין שני המשיחים האלה? וכו'. אומר הרב, דברים פשוטים, דברים באמת יחסית פשוטים, אפשר להבין אותם בקלות, זה לא בעיה. ממרי ראייה, עמוד 94. אמנם, אז אם כן שואל הרב, למה אנו צריכים לשני משיחים? וראה התכלית המכוון הוא שנשיא אחד יהיה לכולם. אם כן, למה צריכים שני כוחות, שני משיחים? אמנם, כשם שיצר השם יתברך באדם הגוף והנשמה, הקדוש ברוך הוא ברא באדם שני כוחות כידוע. כוח אחד אלוהי, כוח שני אלוהי המתגלה בטבעי. או הייתי אומר, כוח אחד אלוהי יחסית נטו, כוח שני אלוהי ברוטו. כוח אחד נקרא לו קודשי, לא נקרא לו חולי כי מקורו קודש, אבל קודשי בחול. וכמו שהקדוש ברוך הוא חפץ שבאדם הפרטי בעצם לא יתגלה רק הצד הקודשי האלוהי הנשמתי שבו, אלא הנשמה הזאת תנפח את עצמה באפר מן האדמה, תאיר את הממד החולי, את הממד הטבעי. וא', הקדוש ברוך הוא ברא שני כוחות כדי שיהיה קידוש השם יותר גדול מאשר קידוש השם אם הוא היה מתגלה רק במובן הרוחני, אלא כשהרוחני יכול להתגלות בטבעי, זה קידוש השם גדול מאוד וכו', כי היינו מצפים לכאורה שהצד הרוחני לא יכול להתגלות בצד החומרי, והנה הצד הרוחני כן מתגלה בצד החומרי. והקדוש ברוך הוא ברא שני, נקרא לזה, לא רק כוחות נשמה וגוף, אלא גם ברא שני סוגי כישרונות ויצרים שמבטאים ומוצאים מהכוח אל הפועל את שני הכוחות האלה. אז כמו שזה נכון ברמת הפרט, זה נכון ברמת עם ישראל. אני קורא את לשון הרב. אמנם, כשם שיצר השם יתברך באדם הגוף והנשמה, ולעומתם לא רק ברא גוף ונשמה אלא גם ברא כישרונות שיתפקדו את הגוף ויתפקדו את הנשמה. יש כישרונות גופניים שיתפקדו את הגוף, יוציא אותו מהכוח אל הפועל. יש כישרונות רוחניים שיתפקדו את הנשמה, שתצא מהכוח אל הפועל. אז כשם שיצר השם יתברך באדם הגוף והנשמה, ולעומתם הכוחות הנוטים להחזיק קיום הגוף על מכונו, לשכללו ולפתחו, וכן הכוחות המחזיקים כוח הנשמה הרוחנית ומעדנים אותה, ומעדנים ומשכללים אותה. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא לכל אחד מהכוחות, אם אפשר לומר, נקרא לזה, או לכל אחד מהכישרונות, לכל אחד מהממדים, הוא ברא כוחות חיים שיכולים להופיע את אותו כישרון, את אותו כוח וכו'. והתכלית היא, ותכלית השלמות הוא שיהיה הגוף חזק, אמיץ ואמיץ ומפותח כראוי, והנשמה בריאה וחזקה ומשוכללת כל אחד מצד עצמו, ואחר כך הנשמה תמשוך אחריה, מושכת אחריה בכוחה האדיר את כל כוחות הגוף האמיצים והחזקים לתכלית השכל הטוב והטהור, חפץ העליון ברוך הוא בעולמו. כן, כוחות הגוף יפעילו את הגוף, כוחות הנשמה יפעילו את הנשמה, כל אחד מהכוחות האלה יהיה משהו צריך להיות, ואז הנשמה תנפח את עצמותה, אם אפשר לומר, בתוך כוחות הגוף. אומר הרב, כמו שזה נכון ברמה הפרטית, כך זה נכון ברמה הלאומית. כמו שהרב כותב באורות, למדנו בשיעורים אחרים, שהקדוש ברוך הוא שברא את העולם הזה רוצה שלמות צורה, ושלמות צורה זה שהאלוהי יתגלה בכל מרחב החיים, לא רק בקודש, אלא גם בחול, לא רק בנשמה, גם באפר. וכדי שזה יקרה, אז כל כוח צריך להשלים את עצמו, ואחר כך הקדוש ברוך הוא ייצור את ההרמוניה הנכונה בין שני הכוחות, כשהנשמה נופחת את עצמה בתוך המציאות הגופנית החומרית. אז כמו שזה נכון באדם הפרטי, כך זה נכון בחברה הישראלית בכלל. כן הכיל בישראל בייחוד שני אלה הכוחות. הכוח המקביל לערך הגוף האנושי, כמו שיש גוף פרטי, ככה יש גוף לאומי, כלומר אותו הכוח באומה שעוסק בבניין הגוף של האומה, בבניין הלאומי החומרי של האומה, תרגום אונקלוס, א', עלייה לארץ, קיבוץ גלויות, הקמת מדינה, העמדת שלטון, פיתוח כוחות החיים הטבעיים החומרים של האומה, פוליטיקה, צבא, תעשייה, מדע, כלכלה, חקלאות, התיישבות, תקשורת, כל מה שזה אומר, כל מרחבי החיים החומרים שלנו, זה מקביל לגוף האנושי הפרטי, כך צריך להיות גוף לאומי ישראלי. אז הכוח האחד, הכוח המקביל לערך הגוף האנושי של הפרט, כך הכלל, השוקק לטובת האומה, שוקק מנשון השתקקות, שייכות, זיקה, השוקק לטובת האומה במעמדה ושכלולה החומרי, זה הכוח שנקרא משיח בן יוסף, שהוא לאו דווקא אדם, אלא הוא יותר תכונה, הוא יותר כוח, ולכן כל מי שמבטא את התכונה הזו הוא בעצם ניצוץ, כמו שכתוב בספרים, של משיח בן יוסף. ולכן סוגריים, כל מי שנהרג מפני שהוא חלק מבניין הלאומיות הישראלית, בין אם הוא חייל בצבא או בין אם הוא אדם שנהרג בפיגוע, כי האויב רוצה לקעקע את הלאומיות הישראלית, כותב הרב חרל"פ, יש לו ניצוץ של משיח בן יוסף, יש לו בו בחינה כזאת של הצד היוספי, כבר נסביר את זה יותר. כן, והצד השני, עצם הכוח לשכלול הרוחניות בעצמה. זאת אומרת, יש כוח שני באומה שהוא לפתח את הצד הרוחני, את הצד הנשמתי. עכשיו אם רגע נעשה פוס ונלך שתי דקות קצת ללמוד ספר בראשית, לא ללמוד, רק לקרוא ספר בראשית. כשאנחנו מתבוננים על יוסף, יוסף, השבט, עוד לפני שבט יוסף, הבן יוסף של יעקב אבינו, שהוא מקור שבט יוסף. מה בעצם אנחנו פוגשים אצל יוסף? מצד אחד, כביכול כלפי חוץ, הוא נראה בראשית הדרך מסלסל בשערו ומדבר לשון הרע חס ושלום על השפחות, ואחר כך הוא בכלל יורד למצרים, הוא נמכר למצרים והוא נהיה, ובהתחלה הוא היה עבד, ואחר כך הוא פתאום נהיה משנה למלך, והוא עוסק בענייני כלכלה, והוא נהיה הסגן הבכיר של פרעה. כלומר כלפי חוץ נראה שיוסף עוסק בעניינים חומריים, הוא כל הזמן עסוק בעניינים חומריים. אמנם יוסף הוא מידת היסוד, הוא יוסף הצדיק, ולכן המפגש בינו לבין מצרים הוא מפגש שאפשר לסכם אותו במפגש עם אשת פוטיפר, או יותר נכון באי המפגש עם אשת פוטיפר. זאת אומרת, אף על פי שהוא נטמע במרכאות חס ושלום, נטמע בעין במצרים, הוא ממש לא נטמע באלף במצרים. כלומר, הוא עוסק בעניינים חומריים, הוא עוסק בעניינים טבעיים, הוא המשביר לכל הארץ, נכון? אבל הקודש הפנימי שמור שם בפנים באופן טהור, באופן נקי, ולכן יוסף הוא מידת היסוד, כי הוא מגיע למפגש עם כל מרחב החיים, אבל היסוד זה תמיד נשמר, היסוד הקודשי הרוחני נשמר. ומהבחינה הזו יש איזשהו צד של מכנה משותף כלפי חוץ בין יוסף לבין המצרים, כלומר בין הצד היוספי שבישראל לבין הצדדים הלאומיים של שאר אומות העולם. כי אם אנחנו חוזרים רגע לנמשל, אם יוסף מבטא את בניין הגוף הלאומי שלנו, שזה עלייה לארץ, קיבוץ גלויות, מדינה, כל הזרועות המעשיים של החומריים של פיתוח המדינה הזאת, כמו שהגאון מווילנה כותב, שכל משיח בן יוסף משיח דהתחלתא, כל עניינו זה הפעולות לקיבוץ גלויות ועלייה לארץ ויישוב הארץ וביסוס הארץ וכו' וכו'. מהצד הזה כלפי חוץ נדמה שאנחנו לכאורה משותפים לאומות העולם, כי גם לאומות העולם יש מדינה, יש עם, יש ארץ, יש מדינה, יש מערכות שלטוניות וכדומה. לעומת זאת יהודה, כשיעקב יורד למצרים ברעב, כשסוף הדרך יהיה לפגוש את יוסף ולחבר את יהודה ויוסף, אז הפסוק אומר, ואת יהודה שלח לפניו, או שלח להורות לפניו גושנה. אומר רש"י במקום, מה זה שלח להורות לפניו גושנה? כלומר, הייתי אומר בלשון צהל היום, יהודה היה בעצם חיל החלוץ לפני שיעקב יורד למצרים, הוא שולח קודם כל את יהודה. אומר רש"י, בשביל מה? מה זה להורות לפניו גושנה? אומר רש"י, להקים בית מדרש. כלומר, יהודה הוא בעצם השורש הקודשי שבאומה, לכן גם בשמו יש שם הוויה, י' כ' ו' כ', והוא בעצם המרכז הרוחני שיבנה במצרים עוד לפני שיעקב ומשפחתו יורדים למצרים, כדי לשמר את הישראליות או את היהודיות, יהודי, את היהודיות המיוחדת לישראל. וזה שנאמר למשל בפסוק, הייתה יהודה לקדשו. יהודה מגלה את צד הקדושה שבישראל. אם כן, אם נשתמש רגע במושגים קצת יותר כוללים, יוסף מבטא את הצד הלאומי החומרי של ישראל, ויהודה מבטא את הצד הרוחני הקודשי של ישראל. כשההבדל בין שניהם, שלכאורה נראה שהצד היוספי הוא משותף לנו ולאומות העולם, לעומת זאת, הצד היהודאי, הצד של יהודה, שזה הבניין הרוחני, הייתה יהודה לקדשו, זה הצד המבדיל בינינו לבין אומות העולם. אני קורא את הרב עוד פעם. כן הכין בישראל בייחוד שני אלה הכוחות. א', הכוח המקביל לערך הגוף האנושי, השוקק לטובת האומה בממדה ושכלולה החומרי, שהוא הבסיס הנכון לכל התוכניות הגדולות והקדושות שישראל מצוינים בהן, להיות עם קדוש להשם אלוהי ישראל, ולהיות גוי אחד בארץ לאור גויים, אבל התשתית הבסיסית החומרית היא המערכת הלאומית שלנו, וזה בא לידי ביטוי, תכף נראה בצד של יוסף. והצד השני, עצם הכוח לשכלול הרוחניות בעצמה, לשכלל את הרוחני הישראלי הייחודי הספציפי שלנו בלבד, שאין דומה לו באומות העולם. וההבדל שביניהם, של הצד הראשון לצד החומרי, הלאומי החומרי, יש דוגמה בין כל עמי הארץ לישראל. כל העמים הם לכאורה קבוצת אנשים שחיים במקום מסוים, חיים משותפים, רוצים לנהל מערכת שלטונית על כלל זרועותיה בצורה נכונה. לכל מדינה יש שגריר, לכל מדינה יש נציג באום, זהו. אז לכאורה פה נראה שאנחנו שווים. אבל, וההבדל שביניהם, בין שני החלקים, של הצד הראשון, החומרי, משיח בן יוסף, יש דוגמה בין כל עמי הארץ לישראל. כמו שאנו שווים להם בגופניות, ככה זה נראה כלפי חוץ. כאשר האדם שווה בכוח החיים שבו לאחד הבעלי החיים. והצד השני, הצד של יהודה, זה הצד הייחודי לישראל, זה קודש, אתה יודע לקדשו. והצד השני הוא העניין המתייחד לישראל עצמם, שעל זה נאמר, השם בדד ישנחנו, ובגויים לא התחשב. מצד תורת השם והקדושה העליונה המיוחדת לישראל, עם קודש, עם קדוש, זה התכונה הישראלית המיוחדת שלנו. והנה, מתחילה הוכנו בית הכוחות הכלליות בשני השבטים שהוכנו למלוך בישראל, אפרים ויהודה, שהוא כלל יוסף ויהודה. וכמו בתחילה, מעשה אבות סימן לבנים, יוסף היה המשביר, ששלח אותו אלוקים לפליטה גדולה לאחיות אמריו, וחיה את יעקב ובניו בחיי החומר, בזה הוא היה עסוק בכלכלה. לחם לפי עטף, בעת שגם כן כל הארץ באו למצרים לשבור, והנבלה בין האומות וידע 70 לשון, אם כן יוסף כלפי חוץ נראה הצד המשותף לנו ולאומות העולם, שהוא הצד הלאומי, שנראה כמו שלנו יש לאום, גם להם יש לאום. שהוא מורה על הצדדים שיש יחס שיווי בין ישראל לעמים כולם. לכאורה זה נראה שווה, אבל ודאי שזה לא שווה. ומכל מקום, ידע כוח קדושתו, דוגמה, אשת פוטיפר שלא נכנה לה, וכו' וכו'. ויהודה לעומת זאת, ויהודה מיוחד לכוח ישראל המיוחד, הייתה יהודה לקדשו. ואז הרב מתאר איך שני השבטים האלה בעצם כל אחד היה צריך להופיע את עצמו ואחר כך להתחבר ביחד, ומה קרה בפועל שנתחלקה הממלכה, ואז יוסף ויהודה נחלקו, הצד החומרי והצד הרוחני שבאומה נפרדו, ואז קיבלנו את מה שקיבלנו היום במשך כבר הרבה מאוד שנים, שמצד אחד יש מי שדוגל בצד של יוסף, שזה משיח בן יוסף, שזה בניין האומה ברמה החומרית הלאומית, קוראים לזה ציונות חילונית, ויש מי שדוגל בצד הדתי הקודשי אבל מנותק מהלאומיות, וזה קוראים לזה פעם החרדי, הצד החרדי. טוב, דברים ארוכים. כדאי לקרוא את המאמר הזה, הוא מתחיל מעמוד 94 עד עמוד 99. בסדר, דברים חשובים ארוכים. טוב, אני ממש מתפתה לקרוא, אבל זה ייקח לנו את כל השיעור. מה רצינו רק להרוויח מפה? מה ההגדרה של משיח בן יוסף? ההגדרה של משיח בן יוסף זה אותם הכוחות באומה, הכוחות, הכישרונות, המאמצים, ההצלחות, שבעצם מבטאים את בניינה החומרי של האומה. החל מעלייה לארץ, קיבוץ גלויות, הקמת מדינה, ביסוס מדינה. זה נקרא משיח בן יוסף, כי יוסף הראשון, כך אנחנו, מבחינת משיח בן יוסף. טוב, אז אומר הרב, במשיח בן יוסף, אם משיח בן יוסף הוא ההתרכזות הלאומית שלנו בעצמנו, אולי עוד חצי משפט כדי להבין את המשך המשפט כאן בו, כל זמן שהיינו בגלות, תחת שלטונם של אומות העולם, ולא היינו עצמאים לעצמנו, ממילא התכונה הלאומית הישראלית לא באה לידי ביטוי. כי באמת היהודי הפולני הלך לצבא הפולני, והיהודי האתיופי שילם מיסים באתיופיה, והיהודי האמריקאי פתח עסק בניו יורק וכו', וכל אחד נטמע במקום שלכאורה אליו הוא קשור כרגע, בו הוא גר, בתוך החברה הזאת הוא חי. אבל כשמתחילה להתעורר התכונה הלאומית, כלומר כשמתחילה להתעורר המציאות שאנחנו עם אחד שמתקבץ לארץ אחת, היא ארץ ישראל, ומקימים מדינה ומחזקים ומבססים את המדינה בכל מערכות החיים שלנו, ממילא כשמתעוררת לחיים אחרי 2000 שנות גלות תכונת הלאומיות הישראלית שהייתה שבויה בגלות במשך 2000 שנה, ברור שמה שמתעורר באומה הוא הכוח של משיח בן יוסף, שמצד אחד נראה בהמשך יש להתעוררות הזאת יתרון גדול ביותר, מצד שני נראה בהמשך יש כאן סכנה גדולה ביותר. לכן במשיח בן יוסף מתגלה התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמם. עצמיות הלאומיות הישראלית באה לידי ביטוי בשלושת המילים משיח בן יוסף. מי שלא ברור לו עכשיו לשאול, או עכשיו להעיר, או עכשיו לטעון. בבקשה. מצד עצמנו, לא מצד המשותף לנו ולעמים. בסדר? כשעם ישראל התחיל לעלות לארץ ישראל, והעלייה הזאת ברוך השם הגיעה למדרגה של מדינה, והמדינה הזאת צריכה לבסס ולייצב את עצמה, לפתח את עצמה וכו', אז מלא ברור שמתעורר הצד הלאומי. עכשיו כמו שלמדנו מקודם, אין ברירה, כלומר הקב"ה הוא ברא באדם לנשמה וגוף. כדי שהנשמה תופיע, אז הגוף צריך להיות יציב, בריא. הקב"ה הוא רוצה לקדש את השם דרך הנשמה שמופיע בגוף. אז זה לא רק איזו הכנה תשתיתית, אלא זה רצון השם לגלות את האלוהי בחומרי. אז כשמתעורר המשיח בן יוסף, מתעורר הצד הלאומי החומרי שבאומה, זה דבר שהוא הכרחי לבניין העולם, כי הקב"ה הוא רוצה שהאלוהות תופיע במערכת חומרית, לא רק של אדם יחיד, אלא של עם, של חברה, של ציבור, של אומה. לכן מצד אחד, כשמופיעה תקופה היסטורית, שמשיח בן יוסף בא לידי ביטוי, יוצא לפועל, זאת הכנה להופעת מכוחו ועל גביו, ואיתו משיח בן דוד. אי אפשר להגיע למשיח בן דוד בלי משיח בן יוסף. יש מי שרוצה לומר שחבלי משיח נקראים חבלי משיח, כי החבל, אחת התכונות שלו, שהוא חבל שאוחזים משני צדדים. צד אחד משיח בן יוסף, צד שני משיח בן דוד, וכשכל אחד מושך לצד שלו, זה המשך המשפט בירושלים. מה קרה כשנתחלקה הממלכה? ואז הצד החומרי שבאומה כביכול להתמקד בחומריות שלו, ובלי קשר לרוחניות, הצד הרוחני התמקד ברוחניות, בלי קשר לחומריות. ואז קיבלנו את התפיסה הגלותית שהוציאה בסופה שתי, נקרא את זה, תרבויות, ציונות חילונית וחרדיות מצד שני. שאלה בעצם שני הכוחות הנפרדים, ושזה בעצם חבלי משיח. אלה בעצם הבירועים, איך אנחנו יוצרים את היחס הנכון בין שני הכוחות האלה. וכו'. אז אם כן, במשיח בן יוסף מתגלה התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמה. טוב, אז עד עכשיו זה בסדר או לא? זה טוב או לא טוב? מצוין. כלומר, הלאומיות הישראלית היא א', התשתית החומרית, ב', היא הקידוש השם הגדול בדרך אל הבניין הרוחני שיבוא מכוחו ועל גבה, הוא מלא קידוש השם גם ברוחני וגם ברוחני בחומרי, ואז תופיע גאולה שלמה בישראל. כן.
חשובה מצד עצמה או שהיא רק התשתית?
היא חשובה מצד שני צדדים, גם מצד שהיא הכנה וגם מצד עצמה. נתגשתי זה לפחות 3 פעמים ברבע שעה האחרונה. כלומר, משיח בן יוסף הוא לא רק תשתית והכנה. כלומר, ארוחת צהריים זה לא רק הכנה כדי שתוכל ללמוד אחרי צהריים טוב בישיבה, אלא ארוחת צהריים יש לה ערך רוחני מצד עצמה. האם אני יכול להגיע לערך הרוחני הזה מצד עצמו? יכול להיות שעוד לא. אבל מצד המהות יש ערך בגילוי הקודש שבחול, בארוחת צהריים עצמה, לא רק כדי שיהיה לי כוח ללמוד תורה אחרי צהריים. בסדר? לכן המפגש עם החומר יש לו ערך מצד הכנתו לרוח, ויש לו ערך מצד עצמו. המקובלים קראו לזה ליקוט ניצוצות. בסדר, שנהיה מקובלים נדע. אבל זה לא נכון לומר שעד שאנחנו לא מקובלים, אז אין ערך לאכילה החומרית. יש ערך. ברמה התיאורטית, הרעיונית, ודאי שיש ערך, ואנחנו צריכים לדעת את זה, לפחות ברעיון, בהשקפת עולם צריך לדעת את זה. הלאה. אמנם התכלית האחרונה, עכשיו, היתרון הוא, שהלאומיות הישראלית, גם כהכנה וגם כאידיאל, הולכת ומתעוררת, נפלא. מה הסכנה? הסכנה שעם ישראל יכול לחשוב, בטעות, שהתפקיד שלו על פני במת ההיסטוריה מתחיל ומסתכם, מתחיל ומסתיים ומסתכם בלאומיות הישראלית. דהיינו, איזה מין ציור מקובל שיש עם ישראל על הלוח באיזשהו מקום, יש אומות העולם על הלוח באיזשהו מקום, במקרה הרע ימותו הגויים, לא מעניין אותנו הגויים, במקרה הטוב הגויים יתפתחו במסלול שלהם, עם ישראל יתפתח במסלול שלו, וכשהגאולה תופיע, כשהעולם יגיע לתיקונו, אז עם ישראל יהיה מה שהוא צריך להיות, והגויים יהיו מה שהם צריכים להיות, באמצע שזה קו חוצץ, לא מעניין אותנו הגויים, חס ושלום וכו'. כלומר, במצב הרע אנחנו חושבים שעם ישראל הוא נברא בשביל עצמו, ולכן חס ושלום ימותו הגויים. במובן הפחות רע, עם ישראל אומנם נברא בשביל עצמו, על ידו יש גויים שנבראו בשביל עצמם, וכל מסלול, מסלול ישראל, מסלול גוי, כל מסלול ינוע באופן עצמאי, בקווים מקבילים אחד ליד השני, אין קשר. תורה בישראל תאמין, חוכמה בגויים תאמין, נגמר הסיפור, שים איזה מחיצה באמצע, זהו. התפיסה הזאת היא כמובן לא נכונה. כי זה לא שני קווים מקבילים שלא נפגשים, אלא זה עיגול בתוך עיגול. זה עיגול פנימי, אני אקרא עם ישראל, תכף נברר את זה, שאמור להשפיע על ההיקף החיצוני, על העיגול החיצוני. לכן המשפט הבא הוא חשוב מאוד, כלומר, הסכנה בהתגברות הלאומיות הישראלית, זה שמרוב שאנחנו נפתח את עצמנו, כעם, כלאום, נשכח שאחריותנו ומחויבותנו ותפקיד בריאתנו הוא לא רק לתקן את עצמנו, הוא לתקן את העולם. להביא גאולה לעולם, לתקן עולם במלכות שדי, ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. הרב יקרא לזה עוד מעט, התאהבות בפרטיות. כן? זה כמו שמרוב שאדם מגיע למכון מאיר כדי לבנות בעצמו עולם רוחני, אז מרוב שהוא מאוהב בעצמו ומאוהב לגלות את הקדוש ברוך הוא שבתוכו, הוא ישכח שהוא חלק מהעם, מחברה, מציבור. אז כל הזמן יהיה עסוק בבניין הרוחני של עצמו. המטרה, שורש הדבר הוא חיובי, הוא בא באמת לבנות את עצמו מבחינה רוחנית. אבל הוא יכול להגיע לקלקולים קשים מאוד, שהוא ישכח שהוא חלק מאורגן הרבה יותר גדול. והאורגן הגדול הזה נותן לו מקור חיים וקיום, ויש לו תפקיד כלפי האורגן הזה, לפתח אותו, לגלות אותו, וכו'. לכן, אמנם התכלית האחרונה, המטרה האחרונה שבשבילה הקדוש ברוך הוא ברא את ישראל, אינה, שאולי צריך לחדד את זה, נכון שזה יופיע בסוף ההיסטוריה, התכלית האחרונה, בסוף ימות ההיסטוריה, ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, ונראו אליו כל הגויים, נכון, בסוף לתקן עולם במלכות שדי. כרגע עם ישראל אולי צריך להתמקד בעצמו, יכול להיות. נראה בהמשך לא כך פשוט המשפט הזה. אבל לפחות ברמת הפילוסופיה, ברמת ההבנה, ברמת התודעה, מאיפה אנחנו באים, לאן אנחנו הולכים, מה המטרות, מה היעד, לאן צריך להגיע. פה היעד הוא צריך להיות האופק, הרחוק, השלמות הסופית, התחנה האחרונה, התכלית האחרונה. אז גם אם אנחנו נסביר שכרגע אנחנו מדברים ברמה העיונית, ועדיין לא ברמה המעשית, למרות שזה לא מסתדר עם שכה פסקה, נראה עוד מעט, אבל גם ברמה העיונית אנחנו צריכים לדעת לפחות לאן אנחנו הולכים, מה השאיפה. אמנם התכלית האחרונה אינה התגדרות, מלשון הגדרה או גדר, לשים גדר, אינה התגדרות התייחדות הלאומיות בלבדה, כלומר לשים גדר על הלאומיות הישראלית, ששם מתחילים, שם מסיימים, שם הכל מסתכם, לא צריך יותר מזה כלום. אלא, אמנם התכלית האחרונה אינה התגדרות התייחדות הלאומיות בלבדה, כי אם השאיפה לאחד כל באי עולם למשפחה אחת, לקרוא כולם בשם השם, כבר נפרק את המשפט הזה. ואף על פי שזה צריך גם כן מרכז מיוחד, כבר נפתח את המילה משפחה, נפתח את המילה מרכז, מכל מקום אין הכוונה כולה רק המרכז, כי אם פעולתו גם כן על הכלל הגדול. בואו נתחיל במילה מרכז, כי זה יותר פשוט. נא לפתוח ספר אורות בעמוד קוף נון א' פרק ה' בספר אורות ישראל, פרק ה' פסקה א'. הפרק הזה נקרא ישראל ואומות העולם. פה בדיוק בפסקה הראשונה המפתח למצוא את היחס המהותי שבין ישראל ואומות העולם. עמוד קוף נון א' פרק ה' פסקה א', אומר הרב, כל מה שנוגע לישראל ומהותו. עכשיו אנחנו מדברים על המהות הישראלית, על האחריות הישראלית, על התפקיד ההיסטורי העולמי שלנו. כל מה שנוגע לישראל ומהותו אינם דברים מוגבלים מלשון גבול, מה שהרב קרא מקודם, מוגדרים, מלשון גדר, הגדרה, בחוג הפרטי המצומצם של ישראל. אלא, תראו איזה הגדרה, הם מרוכזים בחוג מיוחד, חוג מלשון מחוגה. כשאני לוקח מחוגה ואני מצייר עם העיפרון, אז אני עושה עיגול, נכון? עיגול סגור. אז אנחנו בעצם איזשהו עיגול סגור, כדי שכל מה שנמצא בהיקף, תכף נראה, לא יחדור פנימה וישפיע עלינו. אז מצד אחד אנחנו עיגול סגור לעצמנו, מצד שני הוא משפיע מתוך המרכז על ההיקף כולו. אם כן, יש עיגול פנימי שנקרא ישראל, ויש עיגול חיצוני שנקרא אומות העולם, תורה וחוכמה וכדומה. והתפקיד של ישראל זה להיות מצד אחד אינם לבדד ישכון, זה הצד יותר של יהודה, אבל מצד שני צריך להשפיע על ההיקף, שהוא הצד של ההשפעה. עכשיו, גם ביוסף יש צד שהוא צד פנימי. הצד הפנימי הזה מתבטא, בא לידי ביטוי בלאומיות ישראל, כשלאומיות מתעוררת. אז כל מה שנוגע לישראל ומהותו אינם דברים מוגבלים בחוג הפרטי המצומצם. כלומר, אם נשאל שאלה, למה הקדוש ברוך הוא ברא את ישראל? האם התשובה תהיה לי כדי לגאול את עם ישראל? התשובה היא לא. הקדוש ברוך הוא ברא את ישראל כדי לגאול את העולם. ולכן כשמתעוררת הלאומיות, כשמתעורר הצד היוספי, במובן הלאומי החומרי, המיוחד שלנו, אז יש סכנה שאנחנו יותר מדי נתאהב, כמו שהרב כותב, אהבה פרטית בעצמנו. ואז אנחנו נהיה יותר מדי שבועים בתוך עצמנו. כרגע אפילו מדובר ברמה הלאומית החומרית, עוד לא מדובר ברמה הקודשית, שזה יהודה, נגל לביתו מוחר. אלא הם מרוכזים בחוג מיוחד, ומשפיעים מתוך המרכז על ההיקף כולו. אז כן, תפקידנו להשפיע על ההיקף. כדי שנוכל להשפיע על ההיקף, וההיקף לא יבלע אותנו, לא נשאב אליו, אז ברור שאנחנו צריכים להיות מרוכזים בחוג מיוחד. לאומיות ישראלית, ברמה של יוסף עכשיו אנחנו נורים, ברמה של משיח בן יוסף. אבל מצד שני סכנה, שכשאנחנו מרוכזים בחוג הפרטי שלנו, אנחנו יכולים לשכוח את האחריות הכוללת, את האנושות, את תיקון העולם. לא נביא ולא בן נביא אנוכי. אבל יש שרוצים לומר שאולי מתחילת הציונות, אולי הקונגרס הראשון או לפניו, עד מלחמת ששת הימים, כולל עד השחיטת הפרה הקדושה שנקראת מלחמת יום הכיפורים, עד אז יש כאלה שרוצים לומר, היינו עסוקים בלאומיות הישראלית לכשעצמנו. ואז הגיע המפץ הגדול של מלחמת יום הכיפורים, ופתאום התחילו להישחט כל מיני צדדים לאומיים באומה, שתכף ניתן להם דוגמאות ברורות לגמרי. לא נדבר בערך, נדבר ברור לגמרי. אז אומר הרב, אני חוזר אלינו. אז אם כן, קודם כל, בואו נחזור רגע לפסקה שלנו. אם כן, המטרה שלנו היא, אין הכוונה כולה רק המרכז, כי אם פעולתו גם כן על הכלל הגדול, או שלוש שורות לפני כן, כי אם השאיפה, אמנם התכלית האחרונה אינה התגדרות התייחדות הלאומית בלבדה, כי אם השאיפה לאחד כל באי עולם, אומר הרב, למשפחה אחת. עכשיו לא להתבלבל, משפחה אחת זה לא שכולם זהים. כל מי שחי במשפחה יודע שיש אבא ואמא, אבא ואמא הם לא זהים. יש הורים וילדים, ההורים והילדים הם לא זהים. בתוך הילדים עצמם, אחים אחיות, הם לא זהים. אחים בתוכם, אחיות בתוכן, לא זהות, לא זהים. לכן זה שהאנושיות ראויה להיות כמשפחה אחת, זה לא אומר שתהיה כאן זהות. זה שטות. אין זהות בין אבא לאמא, אין זהות בין הורים לילדים, אין זהות בתוך האחים. ברור שלא. אלא, אז מה ההבדל בין משפחה אחת לבין מצב שלא משפחה אחת? שהקדוש ברוך הוא ברא בני אדם או עמים עם אישיות מיוחדת. בתוך המשפחה, אף על פי שככה אמור להיות לפחות, אף על פי שכל אחד יש לו אישיות מיוחדת, כישרונות מיוחדים וכו', גם אם יש שונות בין הכוחות, אין ניגודיות בין הכוחות. כלומר, כוח א' לא מתחכך עם כוח ב' ואומר לו, לך מפה אתה מפריע לי. אלא כל אחד מבין שהוא חלק קטן או חלק מסוים בתוך אורגן המשפחה, ולכן הוא נותן מקום לחברו בכבוד, לבין משפחתו בכבוד. מה שאין כן במציאות שהיא לא משפחה, אז פה כוח א' או חלק א' יכול להגיד לחלק ב' שמע, אתה תפס את המקום, תלך מפה, אני נלחם בך. זה המצב העכשווי. המצב העכשווי הוא מצב של מאבקים. המצב העתידי הוא מצב של אורגן אחד שמכיל בתוכו חלקים שונים, צדדים שונים. בואו נקרא את זה רגע. תפתחו רגע גם באותו פרק, פרק A, פסקה י' א' בעמוד קוף נון ו' למטה. עמוד קוף נון ו' בספר אורות, אורות ישראל, פרק ישראל ואומות העולם, פסקה י' א' למטה. ראויה היא האנושיות שתתאחד כולה למשפחה אחת. נכון? אבל משפחה זה לא זהות. משפחה זאת הרמוניה. משפחה זאת הרמוניה בין חלקים שונים, שכל אחד מגלה את כוחו וכולם חיים ביחד. לכן ראויה היא האנושיות שתתאחד כולה למשפחה אחת. לכן לא לחשוב שלעתיד לבוא, עם ישראל יהפך לאומות העולם, אומות העולם יהפכו להיות ישראל. ודאי שלא. אלא מה האופי, מה התכונה של המשפחה? וחדלו אז כל התגרות וכל המידות הרעות היוצאות מחילוקי עמים וגבולותיהם. כלומר, כל הכוחות השונים שעד היום יתגלו בניגודם אחד לשני ובמאבקם אחד בשני, תגרות רעות, מידות רעות וכו', לעתיד לבוא זה לא יהיה ככה, אלא כל חלק יהיה אורגן לא, עם ישראל ואומות העולם. מה? איפה אתה רואה? ראויה היא האנושיות, האנושיות שתתאחד כולה למשפחה אחת. כמו הדוגמה המטופשת שפעם אמרנו, משל למה הדבר דומה? משל לאדם שלך ברחוב, והנה היה גשם, הרגל החליקה בשלולית, נשברה יד ימין. רגל שמאל החליקה בשלולית, נשברה יד ימין. האם יד שמאל שעדיין שלמה תפנה לרגל שמאל ששברה את יד ימין ותגיד לה תתביישי לך רגל שמאל, איך העזת לשבור את אחותי יד ימין? אני שוברת אותך רגל שמאל, ושלא תעזי פעם הבאה אני גם אשבור את רגל ימין. ככה יד שמאל תתנהג? כן או לא? לא, אם מי שיגיד כן, אנחנו ניקח אותו החוצה, נעשה ניסיון. נראה אם ככה הוא יתנהג. הוא לא יתנהג ככה. למה לא? כי ברור לנו ששתי הידיים ושני הרגליים, רגל אחת, שתי רגליים, יד אחת, שתי ידיים. שתי ידינו ושתי רגלינו, זה חלק מאורגן אחד. אז נכון שהרגל השמאלית החליקה ויד ימין נשברה, בגלל זה יד שמאל תצא נגד רגל שמאל. הם חלק אורגני. אז לעתיד לבוא, כל האנושיות כולה תתנהג, כמו קורא לזה הרב בעיניה, כמו המערכה המשטרית שיש היום של גוף אחד, אורגן גופני אחד. לעתיד לבוא, אז לא יהיו חילוקי תגרות, כמו שכותב כאן, וחדלו אז כל התגרות וכל המידות הרעות, היוצאת מחילוקי עמים וגבולותיהן. אבל שלא תהיה טעות. זה לא שישראל יהפכו לאומות העולם ואומות העולם יהפכו לישראל. משפחה. גם במשפחה יש חילוקים, אומר הרב. אבל העולם צריך לעידון התמציתי. צריך להיות איזשהו מרכז פנימי, איזה חדר מחשב לכל מפעל, איזה קור גרעיני לכל האטומים וכו'. הקור הגרעיני הזה הוא עם ישראל. כלומר, הרב יגיד בסוף הפסקה הזאת, משל למה הדבר דומה? כמו בסנהדרין, יש 70 חכמים, ויש נשיא הסנהדרין הוא ה-71. אז ה-71 הוא לא חלק מה-70, הוא כולל את כל ה-70. מעין זה 70 אומות העולם וישראל למעלה. לא למעלה ממקום של כבוד, אלא למעלה ממקום, כמו שהרב כותב במשפט הבא, של איזה אוצר רוחות שאוצר בתוכו את כל הכוחות, את כל הכישרונות. אני קורא את זה עוד פעם. אבל העולם צריך לעידון התמציתי, שהאנושיות משתכללת על ידו בעושר הצביונים המיוחדים של כל אומה. וזה החיסרון, תשלים עם כנסת ישראל, שתכונתה היא כמין אוצר רוחות גדול, הכולל בקרבו כל כישרון וכל נטיית רוח עליונה. המדלג למשפט האחרון, ושוב לא ימצא כל צורך בהתפלגות הממשית, והיו כל העמים הכלליים חטיבה אחת, לכן 70 אומות פחות יהיו מחולקות ל-70 צדדים, אלא כבר יהיה בני נוח, מעין חטיבה אחת, ועל גביהם בתור אוצר קדוש מלמעלה, ממלכת כהנים וגוי קדוש, גולה מכל העמים כאשר דיבר השם. עכשיו נחזור אלינו, יהיה קצת יותר ברור, מההתחלה. במשיח בן יוסף מתגלה התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמה. אמנם התכלית האחרונה אינה התגדרות התייחדות הלאומיות בלבדה, כי אם השאיפה לאחד כל באי העולם למשפחה אחת, עכשיו יותר ברורה מילה משפחה, יותר ברורה ההגדרה, לקרוא כולם בשם השם, אבל לא כולם יקראו אותו דבר. ואף על פי שזה צריך גם כן מרכז מיוחד, מרכז פנימי שישפיע על ההיקף, מכל מקום אין הכוונה כולה רק המרכז, כי אם פעולתו גם כן על הכלל הגדול. אם כן, כשתופיע התנועה הלאומית בישראל, יש לה יתרון גדול מעצם הופעתה גם כהכנה ותשתית וגם כקידוש החול בישראל. מצד שני, יכולה להופיע כאן סכנה איומה שעם ישראל ישכח את תפקידו הכלל אנושי, הכלל היסטורי. ואז, אין כמו להישאר במתח לשיעור הבא, מה שנקרא, המשך יבוא. וואו. ואז, אותה לאומיות ישראל, שיותר מדי תתלהב ותתאהב בעצמה, תצטרך קצת לאיש החטא. ואז אנחנו נראה את הכותרות של העיתונים, שאותן התופעות השונות והמשונות, אבל עכשיו המתחילות להיות קצת יותר ברורות, של שחיטת הציונות החילונית. דהיינו, אני מדבר ברור לגמרי, דהיינו, זה לא לגמרי, אנחנו צריכים להתפלל שמשיח בן יוסף לא יערה, כי זה תהליך ארוך, זה תהליך היסטורי ארוך. דהיינו, לא ברור שעולים לארץ, ובטח לא ברור שכשעולים לארץ מנשקים את האדמה, ובטח לא ברור שאתה מוכן להיות שליח ציבור, ובטח לא ברור שאתה מוכן להיות שליח ציבור מתוך אידיאל. לא ברור כלום כמעט היום. קוראים לזה הפרטה. נכון? למה לעלות לארץ? למה לא לקנדה? מה הפסדנו בקנדה? למה להפסיד את קנדה? מתי פעם האחרונה מישהו שעלה לארץ, יש עוד כאלה ברוך השם, כשיורדים במטוס מנשקים את האדמה? שאלה ראשונה שהם שואלים מהזכויות שלי בביטוח לאומי, עם הקצין בכוונה. נכון? במעברה הוא מוכן לגור? מה פתאום? 5 חדרים ב... איפה? ב... לא, לא להגזים. בקריית אונו, על יד. יש לי זכויות. שליח ציבור, הולך להיות שליח ציבור בכנסת או במקום אחר, בצבא, ברוך השם בצבא, או יחסית למצב טוב. לא בטוח שתמיד זה ממינים אידיאולוגיים. שחיתויות מוסריות. וואו. מי שבנה את ההתיישבות הרס אותה. קיצור, אפשר לדבר. אנחנו נדבר בפעם הבאה, כנראה, חבל לאבד את זה בשלוש דקות. ואז אנחנו נתחיל לראות שמשיח בן יוסף מתחיל להיפגע. כלומר, אותם כוחות חיים לאומיים יוספיים שהספיקו לשלב הראשון, מסיבות עמוקות מאוד שנצטרך קצת יותר להעמיק את זה, לא יספיקו לשלב השני, ברוך השם. ולכן הפוך על הפוך. ככל שנראה יותר שבירה של אותו צד של משיח בן יוסף באומה, כך זה מראה שהגאולה כבר יכולה להתקדם לשלב הבא שלה. שבהקשר של הפסקה הזאת, יש גם הקשרים נוספים בפסקאות אחרות ברב, בהקשר של הפסקה הזאת זאת הלאומיות שנשברת כדי לא לשכוח את התפקיד הכלל היסטורי אנושי עולמי שלנו. ואז אנחנו נראה כמה שלבים, רק נקרא משפט אחד. וכשצריך העולם לעבור מעניין הלאומיות אל הכללות, וכנראה שהתאהבנו יתר בלאומיותנו, ברמות מסוימות, צריכה להיות גם כן, כן הריסה, אלא דברים שהושרשו מצד הלאומיות המצומצמת. ואז באמת אתה תראה שזה לא בכלל לא פשוט שעולים לארץ. ובכלל לא פשוט ששמחים בארץ. ובכלל לא פשוט שמוכנים להיות שליחי ציבור. ומוכנים להיאבק על עניינים לאומיים. שיש עימה בלאומיות המצומצמת המגרעות של אהבה פרטית יתרה. על כן עתיד משיח בן יוסף להיהרג בצדדים מסוימים. דוד, הדיבורים על שבר מלחמת יום כיפור, מעבר לכאב העצום על חיילינו שנפלו, מציגים את השבר מעבר לפרופורציות. בסך הכל ניצחנו את המלחמה בגדול, רק אלה שרוצים לגרום לנו נסיגה מחלקי ארצנו מציגים זאת כחורבן. לא התכוונתי בכלל למה שאתה אומר. התכוונתי לומר ש, נגיד זה בשפה של עיתונאים, שכשהכתובת הייתה על הקיר אז לא ידענו לקרוא את מה שכתוב. וכדאי קצת לשמוע מהלוחמים שלחרו מלחמת יום כיפור ואיבדו רבים מאוד מחבריהם, שהכאב העצום הוא לא רק על חיילינו שנפלו, שהוא כאב נוראי, אלא הוא כאב שמשהו מאוד בסיסי באמון של האזרחים בהנהגה נשבר. נכון כבודו? כן או לא? כן. שאמרו לנו שלא תפרוץ מלחמה, ויומיים אחרי זה פרצה מלחמה, או כמה שעות אחרי זה פרצה מלחמה, שלא היינו מוכנים אליה כמו שצריך. זה משהו בסיסי מאוד ביחסי אזרחים מנהיגות קרה פה. טוב, זו סוגיה שלמה, לכן כדאי קצת לדבר עם... זה לא קשור בכלל לנסיגה מחלקי ארצנו. מחילה דוד, מה הקשר לענייננו? מחילה. כן.
למה הרב כותב שזה משפחה? אתם שהרב אמר שסנדרין זה כמשפחה, זה באמת כולם שווים.
לא, משפחה כולם שווים? מה פתאום? מה זה שווים? שווים זה לא...
לכל אחד כוח שלו.
עוד פעם, שווים זה לא אומר שאבא עושה הורדת ידיים עם אמא והוא מנצח אותה, ואז הוא כותב על הדלת, אני הבוס. על זה אנחנו מדברים. אלא במה של התפקיד, של האישיות. תפקיד בבית, כל אחר, תפקיד אחר. ההורים הם המחנכים, והילדים הם המתחנכים. לא הילדים מחנכים את ההורים. ההורים מחנכים את הילדים, לא יתבלבל. עד שהם מתחתנים. או עד גיל חינוך לפחות. בסדר? כן.
זה מה שהבנתי,
משיח
בן דוד...
רק אני רוצה רגע, לפני שאתה... אנחנו באמצע הדרך, אנחנו באמצע הפסקה. הלב של הפסקה הזאת חסר עדיין. הלב זה הריגת משיח בן יוסף, הצורך... הייתי אומר, המנגנון האלוהי המופלא לשחוט צדדים בצד היוספי שבאומה, בממד הלאומי החומרי של האומה, כדי שלא נתאהב אהבת יתר בלאומיות החומרית שלנו, אלא נצטרך א', להכניס לתוכה את הרוח, זה הרב לא מדבר פה במקומות אחרים, ב', כדי להיות שותפים ואחראים לתיקון העולם. זה הרב ידבר קצת יותר פה, כן? להבדיל ממשיח
בן דוד שזה פרקים,
משיח בן דוד זאת גם תקופה, זה גם מאורעות היסטוריים, ובסוף זה יהיה גם בן אדם. המלך המשיח. בסוף יהיה אדם ספציפי שהוא יקרא המלך המשיח מזרע בית דוד. בסוף. משיח בן יוסף זה יותר תקופה, זה יותר פעולות ומאורעות היסטוריים, וכל אחד מאיתנו הוא בחינת, אם הוא פועל להגשמת הרעיונות, הערכים של משיח בן יוסף, אז יש בו ניצוץ של משיח בן יוסף. לכן זה לא חידוש בכלל שהרב ראה בהרצל ניצוץ גדול של משיח בן יוסף, ברור. פשוט. בסדר? דרך אגב, זה שרוצים להרוס את גבעת האולפנה בבית אל, זה בדיוק מה שכתוב פה. שאם גבעת האולפנה בבית אל כמשל, זה לא רק צד של משיח בן יוסף, זה משיח בן דוד, אבל נגיד, נגיד בצד של משיח בן יוסף, זה בניין החומרי של האומה, התיישבות בארץ. אז איך אתה יכול להסביר לעצמך שבשום עם בעולם לא היו עושים דבר כזה? בכל המקומות בארץ ובכל המקומות בעולם יש מושג כזה שנקרא חוק הסדרה, שמסדרים, בפרט אם המקום כבר בנוי לא מעט שנים, מפצים פיצוי נדיב ראוי את מי שמגיע לו, למרות שפה זה עוד חשבון, נעזוב את החשבון הזה, אבל נגיד נפצה. איך זה יכול להיות שהגולם קם על יוצרו? משהו פה הזוי לחלוטין. הזוי. אבסורד, זה אבסורד. עכשיו, זה הפוך על הפוך. ככל שאתה רואה יותר צדדים של משיח בן יוסף נשחטים, זה מראה, זה הרב כותב במקום נחים, שהגאולה יותר מתקדמת, כי כבר אנחנו יכולים לעבור מהלאומי א' אל הרוחני, זה לא הפסקה הזאת, ב' מהלאומי אל הכלל עולמי, זה קצת הפסקה הזאת. אנחנו צריכים להתפלל שמשיח בן יוסף לא ייהרג, דהיינו שיהיה כאן תהליך, שתהיה כאן הדרגתיות, שזה לא יהיה קיצוני מדי, שלא יגידו לנו היום פוסט ציונות. לא, לא פוסט ציונות, אבל ברור שכל מי שיסתפק ברבדים לאומיים טבעיים אנושיים רגילים, היום כבר אי אפשר להסתפק בזה. לצערנו הרב, הדוגמה הטובה ביותר זה גירוש גוש קטיף, חורבן גוש קטיף, אריק שרון. זה הביטוי הטוב ביותר לדבר הזה, לצערנו הרב, שמי שבנה את ההתיישבות הרס אותה. ברור, רק שני ידידים, ברור. כי ברגע שזה בא ממקום של ביטחון ונדלן ולא ממקום של קדושה ואלוקות, אז היא הסתיים. טוב, ערוץ מאיר אומר שצריכים לעבור לפינה של הרב מיגון. ברגע זה עברו לפינה של הרב מיגון. ישר כוח, חבריה, מי שהיה רק היום ולא יהיה בפעם הבאה, הוא רואה פה חצי תמונה. החצי השני בשבוע הבא. בסדר? אולי נשלים את זה גם קומות נוספים.